שלום למאזינים ולמאזינות שלנו, וברוכים הבאים לפודקאסט נוסף של דאנס 100. אנחנו שמחים לארח היום את עורך דין ועורך פטנטים אודי האוזמן, שותף בכיר וראש מחלקת אי-טק בקבוצת ריינהולד כהן. ריינהולד כהן הוא המשרד הוותיק והגדול בישראל בתחום הקניין הרוחני. מה שלומך, אודי?
סבבה, איך אתה? מה שלומך, אתה ניסן?
אני בסדר גמור, נהדר. אני אוהב את הקיץ. אני כל הזמן אומר את זה שאני שמח שהוא כאן, ואני רק רוצה שהוא יישאר איתנו עוד קצת.
חבל שאנחנו לא יכולים לנסוע לבקר אותך בקיץ.
כן, זה נכון. חבל בכלל שכל הקורונה הזאת מגיעה. אני יותר רואה חבל מאשר יתרונות. קשה לי, כאילו יש, תמיד יש, אתה יודע, בכל משבר יש הזדמנויות, תמיד יש הזדמנויות. אבל טוב. אני הייתי חי טוב גם בלי זה, באמת.
טוב, אנחנו נצטרך לסמוך על ביל גייטס, שיפתרו גם את זה בסוף.
יאללה, שיקרה כבר, יקרה כבר. טוב, אז אם אנחנו מדברים על פתרונות ועל המצאות, אנחנו נדבר היום על רישום פטנטים, ככלי עסקי לסטארט-אפים, אוקיי?
סבבה, נהדר. אני כבר אגיד למאזינים שהקשוחים והחזקים והמתמידים שהחזיקו עד סוף הפוסטקאסט, אני אפנק אותם באיזה בדיחה, ויש סיכוי שהיא תהיה גם מצחיקה.
יאללה, קדימה, יפה, אהבתי את הרוח. אוקיי, טוב, אז אני חושב שמי שמתעניין בעולמות התוכן שאנחנו מדבר עליהם יחזיק עד הסוף, אבל אנחנו נתחיל כזה ממש מהרקע, מהבסיס, שנשאל אותך שאלה שנראית הגיונית ופשוטה, אבל אני יודע שהרבה אנשים שחושבים שמבינים מה זה, הם לא באמת מבינים את כל הפרטים. מה זה פטנט? ואם אתה יכול, אני אשמח שתתייחס גם לסוגי קניין רוחני אחרים.
טוב, אז באמת אנחנו לא יודעים עד כמה כל המאזינים מכירים בעולמות של הקניין הרוחני, אז נאמר ככה, בעולם הטכנולוגי, מישהו... שהוא מתכוון להקים איזה עסק ולהרוויח ושיצליח, הפרדיגמה הרלוונטית ביותר להגנה על הרעיון הטכנולוגי זה פטנט. פטנט מגן על רעיון, יש אמצעים סוגי קניין אחרים, כמו טריידמרק שמגן על שם, כמו דיזיין שמגן על עיצוב, של לוגו, זה טריידמרק, זכויות יוצרים, אנחנו מכירים את זה מעולמות של מוזיקה, אומנות, אבל גם קוד מחשב עצמו מוגן כזכות יוצרים, וסוד מסחרי, אנחנו מכירים את הנוסחה של קוקה קולה, לדוגמה, או רשימת הלקוחות של, רשימת המנויים של וואטסאפ, אז, אבל אם רוצים לקבל הגנה על רעיון, מדובר על פטנט, בגדול, כדי לקבל הגנת פטנט, שהיא הגנה מאוד חזקה, כי היא מאפשרת לבעל הפטנט, למנוע מאחרים זכות שימוש ברעיון בטריטוריה מסוימת. מזה למדים שאם רוצים לקבל הגנת פטנט, אז צריך להגן עליו בכל טריטוריה בנפרד, איך בארצות הברית, בסין, במדינת אירופה וכו'.
אירופה זה איחוד אירופאי אגב, או שזה...
אז זה לא בדיוק ה-EU, אבל רוב המדינות התעשייתיות המעניינות, כמו אנגליה, גרמניה, איטליה, צרפת, ספרד, הם בתוך הפטנט האירופאי, כפטנט יחיד. אז אמרתי, זה הגנה טריטוריאלית. יש קריטריונים כדי לקבל הגנת פטנט, בכל זאת מונע מאחרים שימוש, זה זכות שלא, המדינה לא ממהרת לתת אותה, אז זה צריך להיות לא טריוויאלי, אני לא אכנס להיבט המשפטי של העניין הזה, קוראים לזה התקדמות המצאתית. אז אמרתי, טריטוריאלי, המונופולין אגב הוא לתקופה של 20 שנה, אם יקבל פטנט אז אפשר למנוע מאחרים זכות שימוש ברעיון המוגן ל-20 שנה, ודבר נוסף שהוא רלוונטי זה שיש חובת גילוי. זאת אומרת, אי אפשר לקבל פטנט ולבקש שהמדינה תמנע מכל האחרים שימוש ברעיון הזה, אם אנחנו לא מגלים גם מה בעצם עשינו פה, לא רק ברמת ה-what, אלא גם ברמת ה-how. בשורה התחתונה זה כלי מאוד מאוד פרקטי למי שיש לו חידוש בתחום הטכנולוגי ורוצה לייצר יתרון תחרותי על אחרים.
אוקיי, עכשיו למה בעצם... צריך אותו, דיברת על זה קצת, אבל נשאלת השאלה, האם זה יותר, אני צריך פטנט כי הסיבות שעומדות מאחורי הבקשה הזאת הן יותר טקטיות, או שבאמת יש ערך אסטרטגי לרישום פטנט?
זה בהחלט אסטרטגי. זה בהחלט אסטרטגי. אני אנסה להתייחס לכמה היבטים בצד האסטרטגי, מי, מתי ואיך. מה זה מי? קודם כל, זה, צריך להבין, זו החלטה מאוד מאוד חשובה של כל גוף. בוא נדבר על סטארט-אפים, זה יכול להיות גם גוף גדול, אבל נוח לדבר על סטארט-אפים, אני מניח שזה היזמים בתחילת דרכם. אני מניח שזה המסה הקריטית של המאזינים שנמצאים כרגע וישמעו את זה. אז תראו, אז קודם כל, ההחלטה הרלוונטית החשובה הראשונה, ותכף אני אמחיש מתי ולאיזה מטרות, זה שצריך להיות בכל הסצנה הזאת של קניין רוחני ופטנטים, זה החלטה ומעורבות ב-C-Level Executive. לא יכול להיות שה-CFO לא יוביל, ה-CEO לא יוביל, לא יוביל את המהלך הזה, לא יכול להיות שה-CTO לא יוביל את המהלך הזה מצד הטכנולוגי, ולא יכול להיות שבהנחה שה-CEO גם מעולם אחראי גם על תחום הביזדב, ולא יכול להיות שה-CFO לא יהיה מעורב, כי יש לזה גם היבטים תקציביים. זה, במובן הזה, כולם חייבים להיות מעורבים, זה הולך יד ביד, אם מקבלים ייעוץ נכון, מיועץ קניין רוחני, אז למעשה, כל הרעיון שעומד מאחורי זה, שזה שילוב של מעורבות של הפעילות ה-R&D של החברה, הביזנס דיבלופמנט שלה, וה-IP, והפטנטים צריכים לשרת את מה שקורה ב-R&D ומה שקורה בביזנס. זה לגבי השחקנים שמעורבים. מתי ולמה צריך את הדבר הזה? לכל אורך חיי החברה. אני רק אמחיש, כי אנחנו יכולים, אני יכול בקלות להחזיק אתכם עד הוויקנד, בדוגמאות, אבל אנחנו, יש לנו זמן קצר, אז אנחנו נמחיש מאוד מאוד בקצרה, לאורך חיי החברה, מתי אנחנו זוכים לזה בהתחלה, באמצע, ובפוט אוף גולד, או בהולי גרייל, או כל אחד מה שאיכשהו יוצא לקרוא לזה, נניח כמו אקזיט. בהתחלה, מקרים טיפוסיים זה מול משקיעים. משקיע שם כסף, הוא רוצה להקטין את הסיכון שיעתיקו את הטכנולוגיה. ופטנטים ובקשות פטנט עוזרים לו בעניין הזה. הוא ישמח לשמוע שבעצם יש סוג של גידור של סיכון שלו, כי אם החברה לא תצליח, ואנחנו יודעים לצערנו שסטארט-אפים רבים לא עושים את זה, לא, רובם נכשלים בעצם, אז בסוף, מההשקעה, מה שהוא יכול להחזיר זה את השולחנות ואת הלפטופים. והנה יש כלי שאת הקניין הרוחני, אם הוא איכותי, יש אפשרות גם למכור ולקבל חלק מההחזר של ההשקעה. זה לא פשוט, זה לא קל, אבל זה בדרך כלל שווה יותר מהלפטופים והשולחנות.
זה גם בסכומים? אוקיי.
תלוי באיכות, אני אומר, זה לא קל, אבל זה עוד מקור מסוים של גידור, עוד מקור מסוים של גידור של סיכונים, שכמו שאמרנו, מה שלא כרגע זה את הלפטופים ואת השולחנות והכיסאות בסטארט-אפ. זה בדרך כלל נכסים שיש שם. בסוף, בואו נלך למקרה לסוף. הצלחנו, הלכנו כל הדרך, קנו אותנו. קנתה אותנו איזה מולטינשנל קומפני, אמריקאית או סינית. אנחנו גם מדבר על סין בקצרה בהמשך. אני סטארט-אפ קטן, פעלתי באיזה שוק, עם היקף פעילות לא מי יודע מה גדול, מחרתי ב5 מיליון, 10 מיליון, 20 מיליון, זה מספרים קטנים בשביל מי שרכש אותי. הוא שילם עליי 500 מיליון, אז הוא מתכוון להשתמש בזה בצורה רצינית. ברגע שהוא ישתמש בזה בצורה רצינית, מן הסתם הוא ייצר איזשהו קומפטיטיב אג' על מתחריו. המתחריו זה כבר גורילות בגודל שלו. כן. והוא ישמח מאוד לקבל גם קניין רוחני, שיעזור לו בהתמודדות עם הגורילות האלה, המתחרים שלו, שינסו להעתיק אותו, את הטכנולוגיה החדשה, ינסו אולי לטבוע אותו מכוח פטנטים שלהם. אנחנו מציידים אותו בתחמושת, שעוזרת לו להתמודד ביום שאחרי. יש לזה ערך שהוא גם מגדיל את הסיכוי שיהיה אקזיט, וגם את השווי שלו. עכשיו, מה קורה באמצע? באמצע יש המון 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 דוגמאות, דיברנו על השלב ההשקעה הראשונית, ועל האקזיט נניח, אז יש המון, אני אתן ממש על קצה המזלג כמה תסרטים, קודם כל בסיבובי השקעה הגדולים, ראונד A, ראונד B, למשקיעים יש חשבים מהסיבות שאמרנו קודם, הם ירצו להבין שאנחנו... הם מוגנים. דוגמאות נוספת זה POC. אין סטארט-אפ כמעט שרוצה, לא עומד בפני סיטואציה, שהוא הולך לגוף גדול, הוא רוצה להראות proof of concept, הוא רוצה להרשים, הוא רוצה להראות שהוא מביא את המשקיע הפוטנציאלי הזה, או את הלקוח הפוטנציאלי הזה, למקום אחר. בהרבה מאוד מקרים הדבר הזה מחייב גילוי, אין ברירה. למה הדבר המקסים הזה שראית לכם עובד? בהרבה מאוד מקרים הם לא מסתפקים סתם באיזה דגי, בהדגמה, ואתה הולך הבית ואומרים, נהדר, סגרנו את הפיוסי. הרבה פעמים סטארט-אפים חוששים לחשוף, בצדק. זה יש שם, אם זה גוף גדול, הוא ייקח לי, הוא יגנוב לי, יש יותר משאבים. אם הגשנו בקשה לפטנט, אנחנו מרגישים יותר מוגנים לשתף ולחשוף, אם זה משרת אותנו למטרות העסקיות, אני לא מציע להתנדב ולשתף במה שלא צריך. אז זה כמו סוג של WD-40, אותו שמן שאנחנו שמים כדי להחליק ולפתור בעיות, כדי שה-POC ירוץ יותר חלק ויותר טוב. אני אתן אולי עוד דוגמה קטנה, אבל באמת יש
המון. עוד
משמעותי. כן, כן, זה בהחלט. דוגמה נוספת, עובדים. אנחנו, אגב, אני חושב, מחזיקי סיגיניס פה בישראל, בשנות עבודה של עובדים אצלנו, יש לנו עובדת, כבר פרשה, קוראים לה חסידה, שתזכה לחיים ארוכים. חסידה עבדה אצלנו 55 שנה.
וואו.
היא הייתה, נכנסה בגיל 16 ועזבה בגיל 71. אנחנו, לא יודע אם הזכרת את זה, אנחנו 80, מעל 85 שנה על הכביש. ריינולד כהן. וחסידה, היום זה לא קורה בסטארט-אפים, נכון? העובדים, המהנדסים לא נשארים 55 שנה באותו סטארט-אפ. הם אחרי שנתיים הולכים. ולאיפה הם הולכים? והרבה מקרים הלכו למתחרה. זה שוק חופשי, למתחרה הוא שלם קצת יותר. לא חס וחלילה מגנים, לא יגנבו קוד חס וחלילה, כולם ישרים וטובים. אבל, אם יש לי בקשת פטנט על העקרונות המרכזיים שאותו מהנדס מפתח פיתח אצלי, יהיה לו יותר קשה את העקרונות האלה להטיל במוצר של המתחרה. כי יש לי כבר בקשת פטנט או פטנט מוגן על הדבר הזה. ויש עוד המון 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 דוגמאות, אם חשנו דוגמאות של התחלה, של אמצע של סוף, זה דבר חי ודינמי, ואיך העסק הזה עובד? בעצם בעבודת צוות, ה-C-Level Executive, זה הסמנכ"ל טכנולוגיות, ה-CEO, שמנהל את המוביל ואת האסטרטגיית הקניין העסקית, ואנחנו ממש מתפקדים כ-Chief Intellectual Property Officer, כצוות, יחד יושבים, אחת לתקופה ומבינים, רוצים לראות איך דואגים שהקניין הרוחני יתאים לביזנס ול-R&D של החברה.
תשמע, הרבה יותר מטקטי, אסטרטגי לחלוטין.
אז אני רוצה להגיד לך, לפני שאני רוצה להגיד לך בעניין הזה, אני תמיד אומר, ככה זוכרים את זה טוב. אתה יודע, זה קצת כמו המשפט ש The great philosopher and alcohol distributor, אל קפון, used to say, you always get with a smile and gun much more than you get with a smile only. אז זהו, זה מה שהקניין הרוחני עוזר לך ונותן לך.
נכון, נכון. הסימון טריטוריה זה חשוב מאוד כאן, וכמובן כל אספקטים האחרים. אני רוצה לשאול אותך שאלה, דיברנו על כמה זה חשוב, ומהסברים שלך קצת לפעמים קשה להבין למה אנשים לא עושים את זה, אז בוא נבוא לשאלה המתבקשת הבאה, מה הטעויות הנפוצות של יזמים?
תשמע, ניסן, זה, אתה יודע, הגבלת אותי ב-20-25 דקות, אני אתחיל לדבר על כל מה שאני יודע, אז יפנו פה גופות של מאזינים.
אמרת לי קודם, אנחנו עד לוויקנד, אתה יודע.
בדיוק, שלא אכלו ולא שתו, אנחנו לא רוצים להסתכן פה, יש לנו מספיק בעיות עם הקורונה. אז תראה, אז אני אולי אזכיר כמה דברים...
נפוצות.
נפוצות, נפוצות ממש. תראה, אז אני אתחיל סופטוור. המון המון מההמצאות זה מה שנקרא software-related inventions, המצאות שמבוססות בתוכנה, המון המון דברים שפעם היו בחומרה, עברו לתוכנה, התוכנה היום עושה הכל, והטכנולוגיות הן אדירות, זה נכנס גם לתחום מדעי החיים, כל מיני ניתוחי ביג טאטה כדי לאתר מחלות וכו' וכו', וטרנדים, והמשין לרנינג, ותוכנה השתלטה על הכל. יש איזה common belief שאומר, תראה, עזב אותך, מה אני אכתוב פטנטים על תוכנה? א', בקלות אפשר לשנות את זה, הרי אני אקח חתיכת קוד, אני אשנה אותו קצת, וזהו, גמרנו, אני ברעיון אחר. ב', זה מתחלף כל כך מהר, ומשתנה כל כך מהר. וג', איך בכלל ידעו שעשיתי את הדבר הזה? זה הרי בפנים, קוד וכו', עזוב אותך, בוא לא נגן על תוכנה. יש פגיעה מאוד 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 גדולה, אין לנו המון המון זמן להסביר למה, אני רק אגיד שני דברים שהם השורות התחתונות הקריטיות. קודם כל, כשמסתכלים על הסטטיסטיקה, מסתכלים על הסטטיסטיקה, אז רואים שבסופו של דבר, כמות הפטנטים בשטח התוכנה בעולם, היא גדלה בקצב אקספוננציאלי. זה אומר שאם אתה, כסטארט-אפיסט, לא מאמין בזה, אתה צריך לקחת בחשבון שהמתחרים שלך כן מאמינים בזה, כי סטטיסטית מגישים ומקבלים פטנטים. ואם אתה בסוף יש לך מוצר נפלא ותהיה עם אפס פטנטים, ולהם יש הרבה פטנטים, אתה נמצא בחיסרון עסקי משמעותי מולם. ב', העובדות אינן נכונות. ברוב המכריע של המדינות המשמעותיות הגדולות, לרבות ארצות הברית, אירופה, סין, קוריאה, יפן ואחרות, אפשר לקבל לענות פטנט על המצאות בשטח התוכנה, והן גם אכיפות, גם ישראל דרך אגב, ואוסטרליה. באוסטרליה הייתה לא, ועכשיו היא התהפכה חזרה לכן. כך שאי אפשר להתעלם מהעניין הזה, וחייבים להתייעץ לפני שמקבלים את ההחלטה לזה, כי יש לזה תוצאות פוטנציאליות הרות אסון. שגיאה שנייה, סין. עזב אותך סין. כולם, זה מדינה פעם אמרו שדיסקט אחד, הם יעתיקו, הם תמיד יעתיקו, אתה לא... חבל על הזמן. ביג, ביג, ביג מיסטייק. זה לא אומר שבסין לא יהיו עתקות, יהיו עתקות. אבל סין הפכה למעצמת, קניין רוחדים, מעצמת פטנטים, בגלל שהיא עצמה הבינה שהיא מדינת innovation ולא מדינה שמעתיקה. ולכן היא התיישרה בענק עם כל הסיפור הזה, עם הרמוניזציה של שיטת פטנטים שמתאימה בדיוק כמו שבארצות הברית ובאירופה. ודי אם אני אסבר את האוזן בכך שאני אומר שבסין היום יותר בקשות פטנט ופטנטים מוגשות ומתקבלות מאשר בארצות הברית, אחד, ושתיים, הקימו מערך בתי משפט לאכיפה ייעודי לקניין רוחני ולפטנטים מאוד מאוד מרשים, כולל בית משפט עליון לתחום הזה, עם קצב שמיעת תיקים מדהים ועם אחוזי זכייה מאוד גבוהים, למשל לזרים שטובעים סינים על העתקות בסין. אחוזי הזכייה של הזרים, כן, זה מאוד מפתיע. וזה קורה, כך שלהתעלם מסין זה שגיאה נוראה, ומבחינה עסקית מי שרוצה לקבל משקיעים סינים, או רוצה לפעול בסין, חצה אחר זה בחשבון. הדבר השלישי והאחרון שאני אתייחס אליו, אני יכול לתת עוד דוגמאות, זה חיה שנקראת Provisional Patent Application, או בקשת פטנט ארעית. אוקיי. אז Provisional Patent Application, יש רבים שחושבים שזה כמו בקשת פטנט רגילה.
הרבה יותר זול, כמובן?
כן, הרבה יותר זול, ואז בשביל ה-20 מסבבה, אותו דבר יותר זול, יאללה, בואו נלך על זה. יש לזה, לפרוויז'נל, אני אסביר למי שלא מכיר, בעצם אפשר לקחת, אם יש לך רעיון, במקום ללכת לאורך פטנטים, לשלם לו הרבה כסף, שכתוב את הבקשת פטנט, אתה יכול לקחת, אתה או את, back of the napkin, לכתוב את הרעיון, ללכת להגיד זה למשרד הפטנטים האמריקאי, לשלם $130, ולקבל תאריך, מה שנקרא, סבבה. הבעיה היא שכולם מבינים שבסוף צריך להפוך את זה לבקשת פטנט מלאה. ובדרך כלל לאנשים, אחרי שהם הגישו את הסלופי דוקומנט הזה, יש להם מה שנקרא false sense of security. הם מרגישים שהם כבר הגישו בקשה לפטנט והם מוגנים, והם יכולים לחשוף את הרעיון, כי הם כבר הגישו בקשה לפטנט. אבל אם יש פער משמעותי בין אותו מסמך ראשוני שהם הגישו, לבין המסמך המאוחר יותר, כי בסוף צריך לתקן את זה תוך שנה, לבקשה מלאה, הפער הזה גורם לכך שהתאריך האמיתי נדחה לתאריך של הבקשה המלאה. ואז כל הדיבורים שאני עשיתי, מול משקיעים, בכנסים, POCs וכו', כי חשבתי שאני מוגן, הופכים לחרב פיפיות, ויכולים לגרום נזק שלא תהיה לי הגנה בכלל.
מישהו יכול להגביל לעשות, לרשום פטנט באותו מקום שאתה מבצע את הרישום החלקי, ויהיו לו זכויות?
לא, ודאי שיהיו לו זכויות. אם אתה, בוא ניקח תסריט, אני רשמתי בראשון לינואר בקשת פרוויז'נל.
כן.
שני עמודים, לא רציתי לשלם כסף לאורך פטנטים. כן. ראשון לינואר 2020. אתה, בעשירי לינואר 2020, הלכת, לא גנבת ואני לא גנבתי, בעצמאית הגעת לרעיון הזה, הלכת ושילמת לאורך פטנטים, סכום מלא וכתבת בקשה מלאה, הגשת אותה בעשירי לינואר. אני מרגיש שאני מוגן, אני מתחיל לדבר, אני פוגש כל מיני גורמים וכו'. לקראת סוף השנה אני מתקן את הבקשה, זאת אומרת בדצמבר 2020, הולך לאורך פטנטים, אומר, רגע, יש לי זכויות מהראשון לינואר, מבקש זכויות מהראשון לינואר. בסופו של דבר התברר שהזכויות שביקשתי בראשון לינואר הן לא תקפות, כי המסמך לא היה שווה. אז התאריך שלי הוא דצמבר. אתה תקבל את הפטנט ולא אני, למרות שהגשת את זה בעשירי לינואר. אם אני הייתי מגיש את הפטנט כמו שצריך בראשון לינואר, אז אני הייתי מקבל. זאת אומרת, בקיצור, המלצתנו, חבר'ה, תתייעצו, אל תקבלו החלטות. פרוביז'נל הוא דבר, הוא כלי שאפשר להשתמש בו, אבל צריך להשתמש בו בזהירות ולקבל את הייעוץ הנכון.
אוקיי, מעניין. אוקיי, כל מקרה לגופו, כמו שאתה אומר, צריך להתייעץ. ואם אנחנו קצת דיברנו על דברים, טיפה נגענו בזה שהם טיפה גם אקטואלים לתקופת ימינו אנו, ממש בהתחלה, קורונה. מה בין קורונה לפטנטים? בוא נדבר על ההשלכות של המגפה על עולם הפטנטים, דברים שקורים עכשיו, תופעות עכשוויות.
אין שום נושא, אני ניסן שכאילו השאלה הזאת לא עולה. גם אם נדבר עכשיו על שימורים של מלפפונים חמוצים, בטח זה עולה השאלה הזאת.
כן, כן.
איך החמוצים מסתדרים הקורונה? אז תראה, אז בוא נגיד, טוב, דבר ראשון שאתה ואני כאן נמליץ, חבר'ה, הממציאים בבקשה לא להמציא כשאתם בבר או בים אחד על השני.
בדיוק. או עם ריחוק של מטר וחצי לפחות.
בדיוק, זה לא עם מסכה. בדיוק, עם מסכה, זה ההמלצה הראשונה הכי חשובה על פטנטים וקורונה. תראו, חבר'ה, הדבר הטבעי שבטח קורה עכשיו, כי באמת חברות בקשיים, רוצים לקצץ. אם הם לא רוצים לקצץ, אז ה-CFO מכריח אותם לקצץ. הכי קל זה לקצץ ב-IP ובפטנטים. למה? כי הפטנטים שיקצצו אותם לא ייצאו להפגין שהם לא בחלט. כאילו אף אחד לא ידע מזה. אבל אנחנו נשלם על זה מחיר. אנחנו נשלם על זה מחיר, כמו שהבנו, הפטנטים מציפים ערך בשלבים מאוחרים יותר של הסטארט-אפ. עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד ארבע, אנחנו נזדקק לדברים האלה, אולי אפילו יותר מוקדם. ובסוף הקורונה תהיה מאחורינו, זה כבר סרגלנו בהתחלה להגיד, ביל גייטס הבטיח לנו את זה. בסוף השתלטו על העניין הזה. זה ייקח עוד שנה, עוד שנה וחצי, אבל השתלטו מזה, האנושות תתגבר על הקורונה. ואז אנחנו מאוד נצטער, כי אי אפשר לתקן בדיעבד. כי אם לא רשמנו, אותרנו וכבר פרסמנו, אי אפשר לתקן בדיעבד. לכן, לא לעשות פעולות גורפות, בוודאי להתנהל תקציבית נכון. אפשר להתייעץ עם עורכי הפטנטים, מה אפשר לעשות, מה אפשר לדחות, איך אפשר להתנהל, אולי חלק מהדברים כן לקצץ, אבל בצורה מאורגנת ומסודרת, ובלי לעשות טעויות, במיוחד, במיוחד, אם אנחנו בעולם של הטכנולוגיות שאנחנו יודעים, שהם או שיחזיקו מעמד, או שיתחזקו אחרי הקורונה, כל העולם של הסייבר, כל ה-health, כל ה-e-health, כל הטכנולוגיות הרימוט, כל הנושא של הדיפ-טק, כל הדברים האלה לא ייעלמו, הם יהיו חזקות, טכנולוגיות חזקות יותר אחרי הקורונה, ותהיה שגיאה, נוראה לעשות את הדבר הזה. ואני רוצה לומר דברים שלא בטוח, עוד דבר שאני לא בטוח שאנשים יודעים שהדרייב לקצת את זה, כי יש בעיית תזרים ותפעול וכו'. יש היום המון אפשרויות, המדינות מכירות את זה, אפילו בישראל, אני לא יודעת כמה מאזינים יודעים את זה, הממשלה התגייסה ומעודדת עכשיו את המוסדיים להיכנס ולהשקיע בסטארט-אפים, והיא נותנת להם מטריה של הגנה של עד 40% מהשקעה במקרה של כישלון. זאת אומרת, גוף מוסדי, הפנסיות שלנו, שהיום מעודדים אותו להיכנס לסטארט-אפים, ויש לו ביטחון שאם זה נכשל, המדינה תשתתף בסכומים יפים מאוד, לא בתקרה של 30 שקל, בתקרה יפה. כן. עד 40% מהשקעה. אז יש מקורות שכדאי לבדוק אותם, כל מיני מוסדים ששוקלים עכשיו להיכנס ללומות, והם יכולים להיות גם פוטנציאל של משקיעים שהם יכולים לסייע לנו לעבור את התקופה הבאמת מאתגרת הזאת.
שמע, זה מעניין, אתה הבטחת בדיחה, אנחנו לפני שנסתכל את הדברים.
אתה, שמע, הזיכרון שלך, אתה צודק. תשמע, אז אני אוהב באמת מסרים להעביר דרך בדיחות, ואנחנו פה נדבר על העניין, שאתה יודע, לפעמים אנשים, נניח דיברנו על פטנטים, אז יש כאלה, להגיד, הפטנטים שלי, אני יכול לעצור את כל העולם ואשתו, ואחר יגיד, עזוב, אין לי פטנטים בכלל, אבל זה שטויות, נצח את כל העולם גם בלי פטנטים. אז כשאתה רוצה להעביר מסר על הגזמה, בעניין הזה, אז אני אוהב לספר את הבדיחה הזאת, שני דייגים, דוד ואלי, נפגשים אחרי הרבה זמן באשדוד. אז דוד אומר לאלי, תגיד לי, אלי, בוא'נה, אני לא רואה אותך לאחרונה, היינו יוצאים לדוג יחד, איפה אתה? פה באשדוד, היינו יוצאים. אז דוד עונה לאלי, תשמע, אני עברתי לדוג בצורפת. אז אלי אומר לו, בצורפת? למה עברת לדוג בצורפת? אנחנו, אשדוד זה מקום נפלא. הוא אומר, לעזוב אותך, אתה משווה את הדגים של צורפת עם הדגים של אשדוד? הוא אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, תשמע, אני אספר לך, אני לפני שבאת פה לארץ, כן, נקלטתי פה עם הבידוד, אבל בצורפת, לפני הבידוד, אני יצאתי לדוג קילומטר מהחוף, בערב, פרסתי רשת, ישר הבנתי שתפסתי משהו. כל הלילה נחמתי ברשת, אתה יודע, אלי, מה מצאתי? הוא אומר לו, מה מצאת? הוא אומר, אתה לא תאמין, אני מוצאתי דג 4 מטר אורך. איפה אתה מוצא דג 4 מטר אורך? באשדוד, קילומטר מהחוף. זה רק בצורפת. אז דוד אומר לו, וואלה, אלי, אתה יודע, כי גם אצלנו, באשדוד, אתה כבר לא היית הרבה זמן, גם אצלנו יש שינוי, איזה שינוי? תשמע, גם אני יצאתי לפני שבוע לחוף, בקילומטר מהחוף, גם אני זרקתי רשת, גם אני מיד שהבנתי שתפסתי משהו, וגם אני כל הלילה נלחמתי עם זה, ותגיד לי, אתה יודע מה הוצאתי? מה הוצאתי? אז הוא אומר לו, מה הוצאת? אני מסוכן, הוא אומר, תקשיב, לא תאמין, הוצאתי אופניים. אומר לו, אופניים? הוא אומר, מלא אופניים, תקשיב, הוצאתי אופניים, כתוב עליהם made in Germany, 1945, והפנס עוד דולק. אומר לו, איך יכול להיות 1945, והפנס עוד דולק? אומר, אתה יודע מה? אני מוכן לכבות את הפנס אם אתה קצת תקצר את הדג. זה, על הגוזמאים. אפשר להשתמש בזה בהרבה תסונים.
תמיד שמדברים על, טוב, לוקח את זה בכלל זווית אחרת, אתה יודע, אני מדבר איתך פה עכשיו מגרמניה. מבלי לקחת את, אתה יודע, את מרכז הבדיחה, שאתה אומר 1945, שהפנס עדיין דולק, אני אומר, טוב, זה לא מוגזם, לא מוגזם, לא נשמע לי מוגזם.
נכון, אז אתה יודע, אז את הפודקאסט לא בטוח שצריך את הקטע הזה לשדר בגרמניה, הם יגידו איפה הבדיחה פה, זה אצלנו תמיד עובד.
כן. תשמע, הייתה שיחה מעניינת, כן, אתה יודע, שאני מקשיב לדברים האלה, אנחנו, אני מניח שאני, כמו הרבה אנשים אחרים, מבינים טוב יותר למה כל כך חשוב לרשום פטנטים. אודי, אני מודה לך על השיחה הזאת.
ניסן, היה כיף. אחרי הקורונה, בחמש אחרי קורונה, תגיע לפה, אני אקח אותך למסעדת דגים, נכין אותך לדגים מאשדוד.
4 מטר, אני מבקש.
4 מטר.
להתראות.
תודה, להתראות, ביי ביי. ביי ביי, ביי ביי.